ואנחנו פותחים עם הפרשנים. ערב טוב אבי גרינצייג.
ערב מבורך.
ערב טוב אברהם יוסטמן.
ערב מצוין
לשניכם. אז יחד איתכם נרצה קצת ללבן, למרות שעסקנו בזה גם בשעה הקודמת, אבל את נושא פסקת ההתגברות, אחד הנושאים החשובים בהסכמים הקואליציוניים, או בכלל איך ליישם את המשילות של הממשלה שנבחרה, עדיין לא הוקמה ולא הושבעה, אבל כנראה שתושבע בקרוב. אמר כאן מקודם יובל אלבשן שכן, יש איזו סיטואציה שבגץ גם יכול לפסול, פרופסור יובל אלבשן, שבגץ גם יוכל לפסול את פסקת ההתגברות עצמה, ונגיע פה לאיזשהו גלגל שלא בטוח שנוכל לצאת ממנו. למי מכם יש הברקה אולי או פתרון לבעיה?
זה קצת שאלת הביצה והתרנגולת. אני אגיד לך משהו, אני מלכתחילה פחות מתלהב מפסקת ההתגברות, ולא חושב שאני צריך לעשות עליה את כל הטררם. אני גם אסביר לך למה. פסקת ההתגברות זה קצת כמו פלסטר, אני מניח שגם נוסמן הסכים איתי, זה כמו לשים פלסטר על פצע, במקום לטפל בבעיה, בשורש של הבעיה. השורש של הבעיה זה העובדה שבגץ בעשורים האחרונים הרחיב מעצמו את סמכויותיו, החליט שהוא יכול להתעסק בנושאים ביטחוניים, בנושאים מדיניים, לפסול חקיקה, כל דבר, בכל צד, בכל מקום, הוא שלח את ידיו, בעניינים פוליטיים וכן הלאה. הפתרון לזה זה להגביל בחקיקה, אפילו בחוק יסוד, מראש להגדיר מה הסמכויות של בית המשפט העליון בשבתו כבגץ, במה הוא יכול להתעסק ובמה לא. ואז אתה מראש מונע מהשופטים בכלל להתעסק בנושאים מסוימים, ולא בא אחר כך ואומר, טוב, אם התעסקתם ופסלתם, אני בא ומנסה להחזיר את זה מחדש באיזה דרך.
כן. אברהם יוסטמן אומר, אבי, ולפי מה שאבי אומר, דרך אגב, אז זה אומר שלמשל החליט אותו אדם שרצה לזרוק אותנו במריצות למזבלה, על גזרת המעונות, לא נוכל לפנות לבגץ ולומר לו בוא תעצור את הדבר הזה. אולי תשפר את המיקום, נוכל לשמוע אותך יותר טוב, אברהימי.
אני אנסה. יותר טוב?
עכשיו יותר טוב.
אני אומר שאני יכול להבין את מה שפרופסור אלבשן אמר בהקשר של הביצה והתרנגולת, כמו שגרינצייג היטיב להגדיר, אבל בסופו של דבר, אני חושב שגם אם אין פה פתרון אבסולוטי להדיר את היחסים האלה שבין בית המשפט לכנסת, יש פה איתות, יש פה איזשהו שריר שהכנסת תעשה לבית המשפט. עכשיו תראה, בבית המשפט העליון חפצים, יושבים שופטים חפצי חיים מקצועיים, אני מתכוון.
אתה אומר, עצם האיתות הוא כבר משהו שמסביר להם לאן...
אני חושב שהוא הרבה מאוד, הוא לא רק משהו, הוא הרבה מאוד, כי בעצם הם גם הם חרדים מאוד מהיום הזה שבו הם יקלעו להתקשות הזאת שבין הכנסת לבין בית המשפט העליון. ואני חושב שגם הדיבור אפילו רק על הולכים לחוק פסקת התגברות, יגרום להם לעשות חשיבה שנייה לגבי פרשנות של חוקי יסוד. אני די סקפטי לשינויים של חוקי יסוד בצורה רצינית, בוודאי לא של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שעליו בעיקר...
עזוב, בוא נלך רק על חוק הגיוס, עזוב רגע את כל החוקים. האם אתה רואה מצב...
חוק יסוד כבוד האדם.
האם, אז האם אתה, נכון, בגלל השוויון, אז האם אתה חושב ש...
לא, אבל זה אבסורד, איתי, הרי המילה שוויון בכלל לא מוזכרת בחוק שמה. הרי זה חלק מהנקודה זה שהשופטים החליטו שזה חייב להיות באופן שוויוני, למרות שמראש הושמתה המילה שוויון בשביל לגייס את התמיכה גם של מפלגות הימין והחרדים כדי להסכים לאותו חוק. הרי זה חלק מהפואנטה, שפרשנות חוקה היא דבר שקשה מאוד להגדיר אותו ולהגביל אותו. בכל העולם, אגב, הבעיה הזו קיימת, ששופטים יותר פרשניים ושופטים יותר שמרניים. הבעיה זה בכלל העיסוק ששופטים בדברים שהם מחוץ לתחומי גבולות הגדרה שלהם. עכשיו אני מסכים למה שאומר עובדים יוסמר, כמובן, צריך גם להשתמש בזה, זאת אומרת, לא לוותר על זה, צריך גם את הפסקת התגברות כרגע מיידית, אבל גם צריך לעשות שינוי מערכתי להסביר את היחס הזה שבין הרשויות באופן הרבה יותר חותך. לדעתי, אני לא יודע אם זה, אם חוק יסוד יספיק לזה, אולי צריך להגדיר את זה בצורה אחרת, אבל חייבים למצוא לזה פתרון. העובדה שבגץ יכול להחליט שהוא הדעה האחרונה בכל תחום ובכל נושא, היא בלתי אפשרית.
כן.
אני חושב שהפתרון המשלים יהיה בדמות חשיבה על דרך מינוי השופטים בישראל. האם הדבר הזה עובד נכון? האם הוא באמת מביא שופטים טובים למערכת? האם זה רק שופטים שמתיישרים עם צד כזה או אחר? זה בהחלט יכול להיות צעד משלים וראוי. מה שטוב לארצות הברית יכול להיות גם טוב לנו, ישראל הקטנה. וזה בהחלט לא מילה גסה להגיד שגם על זה צריך לעשות חשיבה. יכול להיות ששני הדברים האלה, גם אם הם לא יממשו את עצמם ב-100%, הם ייצרו ביחד את ה-100% של ההסכמה ושל ההיגיון שיחזרו לסחור כאן מזה 30 שנה.
אבי, אני בכוונה... אבי,
גרינצייג רוצה... אני אסיף, אתה יודע מה, אם כבר קיימנו פה איזה דיון ככה עם טאץ' משפטי, יש עוד שני נושאים חשובים מאוד שלדעתי, הם גם, אם כבר באים ככה להסביר את הנושא הזה, אחד זה הנושא של הגבלת זכות העמידה, שלא כל צרוע וכל זב יכול לעתור על כל נושא, ואז באה לך איזו תנועה לאיכות משהו, ומתלוננת על כל דבר ככל עולה על דאטה. והדבר השני זה ביטול של אותה עילה שנקראת עילת הסבירות, שאתה יודע, אנחנו מכירים כולנו את הלכת דרי פנחסי המפורסמת, נסביר בשתי מילים את האבסורד שלה. החוק מתיר לשר, לכהן כשר כשיש נגדו כתב אישום, אבל הוא אומר שראש הממשלה חייב לפטר אותו, כי זה לא סביר שהוא יאפשר לו לכהן כך.
כן.
באמת, עילת הסבירות הזאת נתנה לשופטים פתח לעשות מה שהם רוצים פחות או יותר, אז גם את זה צריך לבטל בחקיקה.
תגידו, אתם חושבים שבסופו של יום נתניהו ייתן לשותפים, אפילו לאנשי מפלגתו, באמת להוביל מהפכה בתחום השפיטה?
אני חושב שנתניהו נמצא היום כבר בישורת האחרונה, הוא כבר השיג את רוב מבוקשו, אם לא את כל תאוותו, שעה כל לקדנציה האחרונה, אולי יפתיע מקסימום אחת לפני האחרונה, אבל לא נראה לי שיש לו כרגע ממה לחשוש. יכול להיות שלפני 20 שנה היה לו באמת איזושהי בריאת פני עתיד, הוא חשב שיהיה יותר נכון מצידו להצטייר כאומניסט, כליברל, כי אני לא יודע מה, מה שאגב לא ממש עבד לו ולא ממש עזר לו, אני חושב שעכשיו יהיה לו יותר קל, ומצד שני צריך להגיד שגם בתוך הליכוד וגם בשותפות שיש לו בקואליציה, יש חזית מאוד מאוד אחידה בעניין הזה, אני לא רואה אותו שובר את זה.
אבי?
אני אגיד לך משהו, גם מכירותי עם האיש נתניהו, מכירותי הקטנה, גם בספרה וגם משיחות איתו, פה ושם שיצא, הקו שלו, אגב רואים את זה גם כמעט על כל הפעילות שלו, הוא מונחה היסטוריה, זאת אומרת, הוא חי באיזושהי מודעות של איך יזכרו אותי, במהלכים משמעותיים ובדברים משמעותיים. אולי הוא פחות מבועל מהכותרות של מחר בבוקר, זה פחות מרגש אותו. ובמודעות ההיסטורית שלו באמת יש, הוא ליברל בנותיו, הוא באמת חושב שיש פה בעיה עם מערכת המשפט, שמצד אחד צריך אומנם לשמור עליה, ויש לו איזה בית ממלכתי בנושא הזה, אבל מצד שני הוא מבין שיש היום מצב מקולקל, מצב בלתי אפשרי, שהוא כן רוצה לדעתי לפתור, יכול להיות שלא בצורה של, אתה יודע, עם סותחים ועם דיניים וכל מיני, ולעשות מזה רעש וצלצולים, אבל אני חושב שגם, כמו שיוסמן אמר, כשהוא מגיע לישורת האחרונה, לשנים האחרונות, אם זה הקדנציה האחרונה או אחת לפני האחרונה שלו, הוא כן יקבל את האומץ לעשות את הדבר הזה.
יאללה, אנחנו מחכים, אנחנו מקווים שהדבר הזה באמת יקרה, כי אתה יודע, אנשים יצאו, ובמשך כל התקופה הזאת אמרו להם, אם תבואו להצביע נעשה ככה וככה וככה, והדבר הזה, הדברים האלה צריכים לקרות, בסופו של דבר, ודאי מבחינת הציבור הדתי והחרדי.
כן, אני חושב שיש, השיקול הזה של רפורמה במערכת המשפט, הוא אחד השיקולים הכי מהותיים, במה שהריץ את אותם 64 מנדטים של תומכי גוש הימין, לקלפי בשבוע שעבר.
אין לי ספק. אגב, בנימה אישית ככה, את מי תעדיפו בתור שר משפטים, עורך הדין יוסמן נתחיל איתך, דודי אמסלם או יריב לוין?
אני חושב שיריב לוין יכול להיות שר משפטים מצוין, יריב לוין עשוי מחומר טוב, הוא אדם שלא פוחד לומר את מה שיש לו לומר, הוא גם אדם חכם שיודע לעשות את מה שצריך בלי לעורר הרבה גלים ועדים, יש לי פחות ניסיון עם דודי אמסלם בעניין הזה, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל...
אוקיי, אבי גרינצייג?
כן, אני מסכים, קודם כל צריך לומר שאנחנו אוהבים את שניהם, אנחנו חושבים ששניהם היו בשנה ומשהו האחרונות הוכיחו אחוות אמת עם המפלגות החרדיות ועם הציבור החרדי, אני חושב דודי אמסלם זה סגנון אחר של פעילות, ויריב לוין מצד שני יותר מתאים להוביל כאלה רפורמות מתפקיד שר המשפטים. צריך גם להגיד, יש לו, ליריב לוין יש כבר הרבה מאוד שנים משנה סדורה על מה שצריך לעשות.
נכון, כן, הוא מדבר על זה גם כל הזמן, הוא גם כמובן משפטן במקצוע.
נכון, הנושא הזה ממש בוער בדמו, הוא גם משפטן בהכשרתו, הוא חי את הנושא הזה עמוק.
ודבר חשוב פחות שלדעתי גם יש לו צ'אנס בצד השני, זאת אומרת, מקשיבים לו.
אין ספק, נכון, יש לו שיח גם בצד השני, כן. טוב, חברים, נעמתם לי מאוד, עורך הדין אברהם יוסטמן והיועץ האסטרטגי אבי גרינצייג, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה,
ערב טוב.